ברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בוואטסאפ או בפייסבוק, הדשא של השכן מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי או אפל, ללחוץ על פולו ולדרג אותנו. כך תלכו להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים. היי היי.
כל טוב.
איך זה שאנחנו עוד שנייה נוגעים אחד בשני באף, כי היום יש לנו פה איזו תקלה טכנית, ואנחנו רואים שני מיקרופונים, אחד פה לעידן. אבל אנחנו נהיה חזקים.
שומעים אותי בגדול.
בגדול, כן.
אוקיי.
אבל ישמעו אותך פחות, אותי יותר.
כן, כן.
נהיה חזקים. טוב, אז לענייננו. היום אנחנו נדבר על תפקיד ה-Solution Architect. אנחנו נראיין את עידן, שמגיע מחברת AI21, אם שלא יודע, עידן. הוא אח של חבר של אחותי, בתקווה, אתם יודעים, אה? אז AI21 היא חברת תוכנה ישראלית, העוסקת בפיתוח חיסומי בינה מלאכותית לעיבוד שפה טבעית. לחברה מספר מוצרים שהמוכר שבהם הוא וורטיון, תוסף לדפדפן שמשפר את הכתיבה של המשתמשים, ועוד משהו שלא רשום לי פה, AI. הרבה AI.
חשוב.
אז סתם. אז ככה, קצת על הלו"ז של היום, אנחנו נדבר קצת על החברה, התפקיד והמוצר עצמו, לאחר מכן נצטול לפרויקטים ואתגרים בתפקיד. לקראת הסוף נדבר על איך מגיעים לתפקיד הסולושן הארכיטקט ולמה את התפקיד הזה, ולסיום איזשהו טיפ סיום.
יאללה.
יאללה.
אז המיקרופון עובר אליי.
כן.
בצורה עדינה.
בסדר, יש תוכנה שעורכת את כל
הרבה. לא שמעתם את זה. יאללה, אז עידן, ספר לנו על עצמך בקצרה.
טוב, היי. אז אני עידן רודיואן, אני בן 31, אני גר בתל אביב. למדתי באוניברסיטת תל אביב, בתוכנית הבינתחומית על שם עדי לאוטמן, שנראה לי רק עליה אפשר לעשות פרק שלם במדעי הדשא. עשיתי תואר ראשון בפיזיקה ותואר שני במדעי המחשב, ובמהלך הלימודים עבדתי במשרד סטודנט, הייתי דאטה סיינטיסט באינטל 3 שנים, ואחר כך עשיתי אינטרנשיפ בצוות מחקר במייקרוסופט. ובשנתיים וחצי האחרונות אני ב-21 Labs, בהתחלה הייתי אלגוריתמיקאי 2 ובחצי שנה האחרונה אני מוביל את תחום סולושן.
מה שנקרא דוגמה למישהו שלא לוקח את האקדמיה ברצינות.
ולא לקח את ההכנה לפרק ברצינות, כי הוא דחף לך פה מדעי הדשא, תבין איזה משקיע היה.
מטורף, קצה לקצה. יפה. אז אחרי שלמדנו קצת עליך והבנו שמדובר בבן אדם תותח כבד, בוא תספר לנו קצת על המוצר שאתה עובד עליו ב-20 Labs, ומה החלק שלך שם.
סבבה, אז A21, כמו שליעד אמר, זה סטארט-אפ בתחום ה-Generative AI, חברה קיימת מ-2017, ואנחנו מצטחים מודלי שפה גדולים, בעצם מתחרים ב-ChatGPT של OpenAI, שכולם מכירים לאחרונה, אז אנחנו בעצם אחת החברות היחידות בעולם שמפתחת מודלים כאלה בעצמה, והיחידה בישראל. אז המודלים האלה, סתם אני אסביר טיפה מה הם אומרים, זה רשתות נוירונים שיש להם יכולת הבנה ממש טובה של שפה טבעית, בעיקר באנגלית, אבל גם בשפות אחרות, ואפשר די בקלות לגרום להם לבצע כל מיני סוגי משימות. אז אנחנו למשל התחלנו בהתחלה עם וורטיון, שזה כמו שליד אמר תוסף כתיבה שמציע לך ניסוחים אחרים וגם כותב בשבילך, אחר כך רוצה להם גם את וורטיון ריד, שעוזר לך לקרוא, מסכם מאמרים, אפשר לעשות חיפוש סמנטי. אז כל משימה שמקבלת טקסט ומחזירה טקסט, אפשר לעשות עם המודלים האלה. אז אחרי שבנינו את וורטיון ב-21, הבנו שיש לנו יכולות טובות בתחום השפה, בתחום ה-NLP, ואנחנו יכולים גם להנגיש ולעזור לחברות אחרות להשתמש במודלים האלה, ולהטמיע אותם במוצרים שלהם. אז זה בעצם התפקיד שלי כסולושן ארכיטקט. אני הנציג הטכני של החברה, מטעם החברה, מול הלקוחות, ומה שאני עושה ביום יום זה מלווה את התהליכים מול הלקוחות, מנסה להבין את הצרכים שלהם ובונה פתרון טכנולוגי שמתאים להם מתוך הכלים שיש במוצר בו.
קול. אז דיברת על היום יום, בוא תפרט לנו קצת יום מחיי, מה שנקרא.
סבבה. אז קודם אני אסביר בעצם מה זה סולושן ארכיטקט בכלל. אז כדי להסביר מה זה סולושן ארכיטקט, בוא נדבר רגע על מחירות. אז דוגמה מחיי היום יום, כשאתם הולכים לקנות רשב, אז מה אני עושה? אני הולך לחנות של טויוטה נגיד, ואז אני ניגש לאיש מחירות, והוא מדבר איתי ובודק אם יש התאמה, אם בכלל יש להם את הרכב שאני מחפש, ואם התקציב מתאים. ואם כן, אז הוא מציג לי את הקטלוג רכבים שלהם, אולי גם מראה לי איזה כמה סרטונים של כל רכב, ואם זה גם מתאים, אז הוא לוקח אותי לסיבוב על הרכב, ואז הוא עונה על שאלות טכניות כמו צריכת הדלק ומערכות תבזור וכל מיני דברים כאלה. אז כל התהליך הזה קורה גם בהייטק, אבל יש לו שמות מפוצצים לכל שלב.
אני מניח גם שהוא יותר מורכב, כי הרכב פחות או יותר הוא מוצר מוגמר, ומודל של לקוח משתמש בו הוא משהו שדורש הרבה התאמות.
נכון מאוד, אז באמת התפקיד של סולושן ארכיטקט זה הרבה פעמים לעשות את ההתאמות האלה. אז איך נראה תהליך מכירה בהייטק? אז זה מתחיל בליד שמישהו מגיע ומתעניין, כמו שאני הגעתי לחנות של טויוטה, ואז יש קואליפיקציה ראשונית שעושה צוות הסיילס. כאן אני עדיין לא מתערב, אבל אני מתערב ברגע שמבינים שיש התאמה, שהלקוח הזה רלוונטי ועומד בתקציב, ושיש לנו מוצר שיכול לספק את הצורך שלו. ואם כן, אז אני נכנס ומציג לו דמו, שזה די דומה לקטלוג רכב. אז בדמו אני מציג את מגוון היכולות שיש לנו בחברה, ואני משתדל להתאים את הדמו למה שהלקוח יחפש, להתאים את זה אישית. בהנחה שיש התאמה, אז מתקדמים לשלב העמקה טכנית. אז פה זה כבר שלב שאני מוביל, אני מדבר עם הצדדים הטכניים בצד של הלקוח, לפעמים זה מחלקת דאטה סיינס או מפתחים, לפעמים עולים CTOs לשיחה, יש כל מיני אנשים בדרגים שונים כתלות בכמה הם מתלהבים מהמוצר, והמטרה היא להגדיר טוב יותר מה הצורך שלהם ולתכנן פתרון. עכשיו לפעמים הפתרון הזה יהיה משהו שאפשר יחסית בקלות לבנות מתוך המוצר, ואז אני מדריך אותם איך לבנות את הפתרון הזה בעצמה, וכולם שמחים. או שזה דורש עבודה קצת יותר מעמיקה, כי המוצר שלנו עדיין לא בשל עבור הצורך הספציפי הזה, וצריך לפתח אותו אצלם. ואז הולכים לשלב של פיילוט, שאני שותף לניהול ולהובלה של הפיילוט, והרעיון הוא לבנות, לשפר את המוצר בכיוון שהלקוח צריך. אז לפעמים זה משהו שאני בונה בעצמי, ולפעמים עושים פיתוח קצת יותר ארוך דווח ביחד עם ה-R&D, אז צריך לתכלל את כל הסיפור הזה. ואם קוטמים עם הלקוח והוא מרוצה ויופי והכל טוב, אז קודם כל פותחים שמפניה, אבל אחר כך גם עוברים לשלב ההטמעה, להכניס את המוצר לפלטפורמה שלו וגם תמיכה שוטפת.
אז תקן אותי אם אני טועה, המוצרים שאני מכיר של 20 Labs הם יותר מבוססים לקונסיומר, זאת אומרת B2C. אז אתה יותר נמצא באזורים של ה-B2B, ובאמת, קצת כמו שליד אמר, זה באמת עבודת פרודקט, בסוף אתה מנהל דרישות ומנהל הטמעה ומנהל פיילוט, רק עבור סקופ של לקוח אחד ספציפי. אתה יכול לתת דוגמה ללקוח כזה, להטמעה כזאת?
כן. אז אני אספר על שני לקוחות שאני מלווה. אז הראשון זה חברת תוכנה ישראלית גדולה, שלצערי עדיין אסור לי להגיד את השם שלה. הם יצרו איתנו קשר כי הם רוצים לשלב ג'נרטיב AI בתוך המוצר שלהם, בכל מיני אזורים במוצר. אז בהתחלה ישבנו איתם עם ה-PM'ים שלהם לנסות ולהגדיר את הצרכים, ולהגדיר רשימה של use cases שרלוונטיים ויכולים להשתמש במודלים שלנו לצורך זה. ואז עשינו איתם הקטון, באנו כמה חבר'ה מ-A21 למשרדים שלהם, ישבנו שם שבוע שלם ביחד עם המפתחים בצד שלהם, ועזרנו להם להתאים את המודלים ל-use cases שהם ביקשו. אז מה זה אומר להתאים את המודלים? אז קודם כל לבחור באיזה מודל להשתמש, כי יש לנו מגוון יכולות, יש לנו מודלים שגמישים ויכולים לעשות את כל מגוון רחב של סוגי משימות, וגם מודלים שהם ספציפיים, כמו המודל של וורטיון שמנסח מחדש, המודל של וורטיון ריד שמסכם. אז לפעמים בוחרים, אחרי שבחרנו את המודל, אז צריך לפעמים גם לכתוב פרומפט. אולי נתקלתם במושג הזה של פרומפט אנג'ינירינג.
חד משמעית.
אומנות שלמה.
אם היית אומר את זה לפני כמה חודשים, לא היינו יודעים על מה מדובר.
אני לא יודע
מה
מדובר.
זה ליטרלי מה שאתה כותב ל-ChatGPT, לצורך העניין. השורה נקראת הפרומפט.
בדיוק. כן, פרומפט זה הקלט של המודל, ולפעמים צריך לעשות קצת התאמות למה כותבים לו, כדי להבין מה הוא יוציא. אז זה לפעמים לתת לו דוגמאות, או לטייב את האופן שבו מנסקים את ההנחיה שנותנים לו.
מה, זה לאמן כאילו בעצם, או ש...
זה לא ממש אימון, לפעמים קוראים לזה in-context learning, כי המודל עומד מתוך הקונטקסט, אני רק נותן לו פרומפט, 2-3 דוגמאות, ואז הוא לומד להכליל מתוך זה. זה לא שהמודל לומד בצורה הקלאסית שרשת נוירונים לומדת, עם gradient descent וכל סיפור כאלה שכבר שכחנו מתקופת ה-on digita, והוא רק קורא כמה דוגמאות ומצליח להכליל מתוכם.
קול.
זהו, אז האמנות שלמה prompt engineering, אז ישבנו ועשינו איתם את הדברים האלה, ואז בסוף האקתון הם יצאו לבטא עם הפיצ'רים שלנו, שזה היה ממש משמח. אז זה היה לקוח אחד, ולקוח אחר זה קרפור, הרשת סופרמרקטים בין הגדולות בעולם. אני חושב שהיא השנייה הכי גדולה בעולם אחרי וולמר.
והיא נכנסה לישראל עכשיו.
בדיוק, הם באו לארץ, המנכ״ל שלהם הגיע לארץ להכריז על פתיחת הסניפים, ובין היתר הוא גם נפגש עם המנכ״ל שלנו להכריז על שיתוף פעולה איתנו. אז אנחנו עובדים איתם, ואנחנו עובדים גם עם עוד כמה רשתות כימונאות.
אז יש לכם מבצעים שווים, אתה אומר.
שווה, כן, שווה לבוא, יש מבצעים בקרפור.
כל המשרדים מפוצצים, אתה יודע,
בשלב שלוש שוקולד בחול.
כן.
שמן זית ספציפי של קרפור.
נגמר במלאי, שמעתי, אבל בסדר.
כן. אז אנחנו עובדים עם קרפור ועם עוד כמה רשתות קימונאות, ואחד היוסקיסים הנפוצים זה לכתוב product description, בעצם תיאורים למוצרים שיש להם בחנות האינטרנטית, או אפילו בחנות הפיזית. אז בדרך כלל כל רשת קימונאות כזאת יש איזה סגנון מסוים של איך הם כותבים את התיאורים, ויש כל מיני קריטריונים, מה צריך להופיע, מה לא צריך להופיע. אז עבור הלקוחות האלה אני מאמן, אני מקבל את הדאטה שלהם, שזה כל התיאורי מוצרים שלהם, ומאמן את המודל להוציא עכשיו תיאור שעומד בקריטריונים ובסגנון, עבור מוצרים חדשים שיעלו לחנות. ככה חוסכים את הבן אדם שיושב וצריך לכתוב תיאור מוצר.
מדהים.
או שמשפרים את האיכות. לפעמים הבן אדם הזה עדיין נמצא, אבל אנחנו יכולים להציע לו ניסוח יותר טוב.
מדהים. זה משהו שכבר עושים בו שימוש?
זה עכשיו עוד בשלבי פיילוט, אז אני נלך להתפתח בחודשים הקרובים.
נייס, ובאמת, בעצם מה שאני עדיין לא סגור עליו זה מול מי אתה עובד, מול הלקוחות, אז מי בעצם הפונקציה okay. מולך, וגם תוך החברה, מי בעצם הפונקציות.
סבבה, אז התפקיד שלי מתחלק באופן כללי לאיזה שלושה מיושקים. אז ממשק אחד מול הלקוחות, כמו שהזכרת, וזה הממשק הכי קריטי, שזה שם אותי שם. אז כל יום יש לי 2-3 שיחות מול לקוחות, בין אם זה להציג להם דמו, או לעשות את הפגישת העמקה טכנית, להבין את הצורך. אם זה פיילוט, אז יש פגישות סינכרון, שבועיות, של לדווח להם איך התקדמנו, לבקש מהם עוד דאטה, עוד דברים כאלה. או שזה, שוב, פגישות תמיכה בעצמה, ודברים כאלה. חוץ מזה, בתוך החברה, אז הכתובת הראשונה שלי זה צוות הפיתוח העסקי או צוות המחירות בכל חברה.
Biz Dev Sales, מה שנקרא.
כן. אז אני בעצם לא מנהל את הקשר עם הלקוח לבד. תמיד יש איתי Account Executive, שהוא מי שאחראי על מערכת היחסים עם הלקוח, והתפקיד שלי זה לתת לו שירות. אני רק מלווה אותו, כי אני המומחה מהצד הטכני. כן. האקאונט אקזקיוטיב אמנם מכיר את המוצר מאוד טוב, כי הוא צריך למכור אותו, אבל הוא לא טכנולוגי, אז הוא לא מכיר את כל הטכנולוגיה מסביב, והוא לא יודע בהכרח מה אפשר לפתח תוך יומיים, ומה צריך עכשיו שנתיים עבודה. אז אני שם בשביל לתווך בדיוק את הפער הזה עם הצוות הפיתוח העסקי. והממשק השלישי שיש לי זה מול צוותי ה-R&D, הפיתוח, האלגו,
כן.
החברה. כי משתי סיבות, כאילו אני נמצא במוקד מאוד מעניין. מצד אחד, אני מכיר את כל הפיצ'רים במוצר, כי אני צריך למכור אותם, אני מכיר גם את הפיצ'רים העתידיים, שעומדים להיכנס. ומצד שני, אני גם חשוף לדרישות של הלקוחות. אז אני זה שחש את השוק ויודע מה השוק מבקש. אז הרבה פעמים אנשי הפרודקט באים אליי ושואלים אותי, איזה צרכים עלו בשביל שנכניס אותם לרעוד ומפשרים.
נייס. ומה המדד שלך להצלחה? מה כאילו מלחינתך?
הצלחה במחירה.
הבנתי. מגניב. סבבה. הצלחה ברורה. זה תמיד כיף שהיעד הוא ברור. מגניב. אז צללנו וכבר נתת לנו דוגמאות על הדרך והבנו באמת את הדברים לעומקם. בוא נדבר על למה בעצם בחרת בתפקיד הזה בתור פיזיקאי, דאטה סיינס, יכולת לבחור מלא תפקידים, כן. מה משך אותך דווקא לסולושן ארכיטקט?
כן, אז האמת היא שהגעתי לתפקיד הזה די במקרה. אם הייתם שואלים אותי לפני שנתיים מה זה בכלל סולושן ארכיטקט, לא היה לי מושג. הייתי אלגו שנתיים ב-21 וגם לפני זה בתפקידים קודמים, תמיד באזורי האלגו והריסרצ' והרגשתי שקצת מיציתי ושבא לי לנסות משהו חדש. אז כזה רציתי לגוון, וכאילו הבנתי שאחד הדברים שאני אוהב בעבודה זה ראייה רוחבית יותר, פחות עכשיו להתעמק על פיצ'ר ספציפי ולפתח אותו במשך ספרינט שלם או רבעון שלם, ויותר לחסות הרבה מאוד יוז קייסים ולמקבל ולעבוד מהר.
בצורה מגוונת.
כן. כן, ובדיוק באותו זמן גם אני הייתי בצד ה-B2C של החברה בוורטיון, זה במחלקה ה-B2B שמוכרת את המודלים האלה לעסקים אחרים, אז הבינו שצריך מישהו כזה, צריך מישהו שבמרכאות יספוג את האש בעבודה מול הלקוחות ויאפשר לצוותי האלגו
לעבוד ולא...
כן, לא לעבוד רק בשביל לקוחות. כן. שכזה יהיה טיר 1 לעבודה מול הלקוחות. אז זהו, כאילו הציעו לי את זה. אני אמרתי למנהלים כפי שאני רוצה לעשות שינוי, אמרו לי, הנה זאת משרה שנפתחה. אמרו לי, סולושן ארכיטקט, לא ידעתי מה זה, חיפשתי בגוגל.
כפפה ליד.
כן, וזהו, כפפתי על ההזדמנות. היו לי כזה קצת חששות בהתחלה, אני חייב להודות, כי כזה נשמע מוזר לעבור מתפקידים.
טכניים ללא טכניים, לצורך העניין, אבל זה כן טכני. כאילו...
זה מחירות, אבל זה טכני. אני חייב להגיד שהיום אני אפילו קצת מתגאה בזה. כשדוצי שאל אותי לפני שבוע מה אני עושה בהייטק, אז אמרתי לו, מחירות. אני מה, בשביל זה עשית התואר שלי? אני עושה מחירות ולא סיימתי תיכון.
כן.
אבל זה כיף, זה כיף העבודה הזאת מול אנשים, וכזה להיות במוקד הידע, להיות חשוף לכל מה שקורה, אז אני ממש אוהב את זה.
מגניב ממש. אז איך הגעת לתפקיד? די סיפרת לנו, אבל תן לי באמת את הנקודות המרכזיות או הדברים שבעצם צריך לדעת כדי להגיע לתפקיד כזה, כי אתה אמרת שלא הכרת את הסולושן ארכיטקט, אז אולי תן תובנות למאזינים שכן קצת יבינו יותר.
כן. אז יש כל מיני דברים לדעתי שצריך בשביל להיות סולושן ארכיטקט ולהיות סולושן ארכיטקט טוב. אז קודם כל זה תפקיד טכני, כאילו זה לא רק מחירות. אז צריך להבין טכנית ולהיות מסוגל לעבוד hands on. אני גם צוחק שזה להיות ממש full stack, שזה לא רק frontend ובקאנד, צריך לעשות את כל העבודה מקצה לקצה, לעשות את עבודת הפרודקט לפעמים בשביל הלקוח. ולהיות ארכיטקט, וגם לממש לו את הפתרון. ואני חושב שניסיון של כמה שנים בצוותי R&D, זה משהו שעוזר להגיע לנקודת הבנה טכנית כזאת. ויש עוד הרבה מאוד soft skills שצריך. אני יכול למנות איזה כמה. אז קודם כל צריך כזה להיות מסוגל להגביל ראש, כזה להכיר כל מיני דברים שונים בעולם, ולהיות סקרן בנוגע לדברים שונים בעולם. סתם דוגמה, כשעבדנו מול קרפור, אז הם הזכירו שם של איזה מערכת שבחיים לא היה לי מושג מה זה, אז תוך כדי השיחה אני מחפש אותה בגוגל, מגלה שזה איזשהו דאטאבייס שהרבה קמעונאים משתמשים בו, ועכשיו כזה, כן, בטח שאני יודע מה זה. ואז אני גם צריך לחשוב איך אני תומך בזה. אז צריך גם לחשוב מהר ולקרוא את הסיטואציה מהר
ולעשות שיעורי בית, כמו שעשית.
כן, בדיוק. יש באופן כללי עבודה בקבועי זמן קצרים, כאילו, כמו שאמרתי, בניגוד לאלגו שאתה יכול לשבת רבעון שלם ולפתח פיצ'ר, אז פה זה אף פעם לא ככה, זה תמיד כזה, יש דמו ללקוח מחר, בוא נבנה משהו.
כן, אז צריך להגיב בצורה מהירה ורזה יחסית, בתיאור כזה כללי כדי לקחת כיוון ולא עכשיו לשבת ולהעמיק.
לגמרי, כן, זה ממש quick and dirty קלאסי, כי זה לא צריך להיות 100%, העיקר שיהיה משהו עד מחר. יש גם כזה, בגלל שיש הרבה לקוחות, אז זה הרבה מולטיטאסקינג, צריך כל הזמן לזכור את כל הטרדים שמתנהלים מול כל אחד מהלקוחות.
אם עכשיו אתה מראיין, לצורך העניין, קודמת, ואתה מראיין סולושן, כן? אוקיי, סבבה. אז עכשיו אתה מראיין סולושן ארכיטקט, מה הדבר שאתה מחפש בהם?
אז אני מחפש באמת גם את ההבנה הטכנית. נגיד אחד השלבים שלנו ברעיונות זה לבנות דמו. אז בלבנות דמו זה שולחים להם תרגיל בית, ואז הם צריכים לשבת עם הדאטה ולאמן את המודל, או לעשות prompt engineering לאיזושהי מטרה שאנחנו מגדירים להם. אז זה מהצד הטכני של להכיר גם את העולם הזה של AI. ואז גם יש את הצד המחירתי. בסוף כשהוא מגיע לרעיון ובא להעביר דמו, אז אני בודק את יכולות הפרזנטציה שלו, את היכולת שלו לתקשר ולהסביר את עצמו באופן ברור. לא תמיד, האמת היא שזה קצת מחלה לפעמים, שאנשים ככל שהם יותר טכניים, אז הם קצת פחות תקשורתיים.
כן, זה לא הולך ביחד.
בדיוק, אז יש איזה בלנס עדין בין...
מעניין.
צריך להכניס לאלגוריתם של האנשים האלה, TLDR, פשוט כאילו...
בפרומפט.
מה, סכמו את מה שאמרתם.
חזק מאוד. יפה, מעניין מאוד, ואם כבר דיברנו על סולושן ארכיטקט, אז האם זה אותו דבר בכל חברה? כן, לא, מה שאתה מכיר?
ואני אשמח גם לשמוע דגש, כי אצלי בחברה נגיד יש סיילס אנג'ינירים, שזה מאוד דומה למה שתיארת, לראות אולי כאילו מה ההבדל בין זה לזה, אם אתה יודע.
זהו, זו שאלה טובה. אז קודם כל אני אגיד איזה דיסקליימר שאני, זאת פעם ראשונה שאני עושה את התפקיד הזה, כמו שהבנתם, ואני גם הראשון שעשה את התפקיד הזה בחברה. אז כל מה שאני יודע למדתי תוך כדי ריצה, וגם משיחות עם חברים שעובדים במקומות אחרים ודברים כאלה. אז אני לא יודע ב-100% איך זה עובד במקומות אחרים, אבל מה שאני כן יודע זה, קודם כל שהתהליך המחירה שתיארתי קודם, אז הוא עובד שונה בכל מקום. לא תמיד הסולושנס נכנס בדמו, לפעמים האיש המחירות עושה את הדמו, תלוי כמה המוצר מסובך, או כמה זמן לוקח פיילוט, אז יכול להיות שהסולושנס יעשו את זה, יכול להיות ש-R&D יעשו את זה. וזה, שוב, זה תלוי במורכבות של המוצר. אז באמת אמרת Sales Engineer, אז אצלנו, Sales Engineer ו-Solution Architect זה ביחד, יש הרבה פעמים חלוקה בין Pre-Sale ו-Post-Sale, כי יש את שלב לפני המחירה, ומה קורה מהרגע שמוכרים וצריך לעשות התמאה ולתת תמיכה. אצלנו זה ביחד, בגלל שזה גם תפקיד, אנחנו עדיין סטארט-אפ, ועוד בונים את הדברים תוך כדי, אז אני עושה את כל התהליך, מלווה את הלקוח משלב הליד ועד אחרי זה לשלב ה-Customer Success וה-Professional Services. אבל ברוב המקומות כן יש הבחנה, יש Sales Engineer ויש Solution Architect שהוא בין לבין, ויש Professional Services שזה מי שאחרי החתימה, בכל מקום
במגניב.
שמות טיפה שונים. נראה לי שגם אצלנו זה ילך להתפתח בכיוון הזה, כי יש... ניואנסים שונים בין מישהו שצריך כן. למכור למישהו שצריך לתת תמיכה.
זה סקיל שוני, פוקוס שונה.
כן, לגמרי. יש גם עוד כל מיני הבדלים אחרים שקשורים במוצר עצמו. אז מן הסתם כל מקום והמוצר שלו, כאילו אם אני מוכר תשתיות ענן, אז זה מאוד שונה מלמכור הבטחת סייבר, או למכור ג'נרטיב AI, כל אחד דורש בקיאות בתחום אחר לגמרי. ואחד הדברים אצלנו, נגיד, שהמוצר מאוד גמיש, הוא יכול לעשות כל מיני משימות. אז נגיד, סתם נתתי את הדוגמאות של חלק מהלקוחות זה כימונאים, שלא מבינים, אין להם הרבה הבנה טכנולוגית, ואני צריך לתת להם פתרון מקצה לקצה. בחלק זה חברות הייטק שהם כבר יודעים הכל,
חיים את זה.
ערוץ מהר, כן, ולהוציא פיצ'רים כמה שיותר חדשניים. אז המנעד הזה מאוד גדול, ודורש הרבה יצירתיות.
קול. מגניב. אז לגבי פינת המאני טיים, בגלל שבאמת אין יותר מדי סולושן ארכיטקט בישראל, לא מצאנו יותר מדי דאטה לגבי זה, אבל כן נשמח שתספר לנו קצת על המשרדים, אני בטוח שפן שם ב-AI20 Labs.
כן, אז האמת היא שאחד הדברים המגניבים אצלו זה כל, כאילו כולם אובססיביים קצת על אוכל. אולי זה סטנדרטי בהייטק, אבל אני מרגיש שאצלנו זה מיוחד. אפילו עשו עלינו כתבה, נגמה לי בוואלה, על תרבות האוכל ב-AI21.
יפה.
אז יש לנו שני עובדים בחברה שיש להם גם מסעדות, במקביל, ה-CTO, ו...
וואו.
כן, והדירקטור.
אז כנראה משם זה מגיע. כל מתחבר.
יש לנו גם מישהי שהיא הנכדה של רות סירקיס, ואימא שלה גם מוכרת צירים, בשר שהיא מבשלת הרבה זמן.
שם שאומר משהו לאימהות?
לא, מה, זה בכל מטבח.
כן, נכון, נכון.
משלים באהבה, אינגוסטריפי. ויש לנו גם משהו מגניב, יש סדנאות בישול שהעובדים מעבירים. פעם בשבוע או פעם בכמה שבועות, מישהו מתנדב ואומר, אני מעביר סדנת בישול, להכין פד קפאו, ואז כאילו כולם מצטרפים ומכינים ביחד פד קפאו בצהרן.
חזק מאוד. מגניב, אז ככה נתת לנו תיאבון, ראית את המעבר, לטיפ לסיום.
אז טיפ לסיום. נראה לי שכזה ההמלצה שלי באופן כללי היא לאנשים, היא לא לפחד משינויים, כאילו... כמו שגיליתי על עצמי, אפשר לקפוץ למים למשהו שגם אם בחיים לא עשיתי אותו, ובחיים לא חשבתי שאני אעבור למחירות, אבל פתאום התגלה בפני עולם שלם, ואני ממש מרוצה מזה. אז תחשבו, אם יש איזה שינוי שאתם רוצים לעשות, אז אתם יכולים גם להסתכל בתוך החברה שלכם, ולראות איזה אופציות מעניינות. אני בטוח שתופתעו לגלות דברים מעניינים.
נשמע כמו טיפ שלא היה לנו גם, שזה לא פשוט.
בא לי לקפוץ למים. חם לי.
יפה מאוד. יאללה, מגניב. אז סיימנו את הפרק בעצם. פרק נוסף הגיע לסיומו. אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו, או הוואטסאפ, או דף הלינקדאין, שבו אנחנו מפרסמים את כל הפרקים. רוצים לשמוע אתכם, טיפים, תגובות, וכו' וכו'. מה מעניין אתכם? מה אהבתם? שתפו אותנו. שוב תודה על ההזנה, תודה עידן, תודה ליד, ומקווה שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.